גו. אנחנו מתחילים מגילת אסתר. הסיפור שלנו בעצם מתחיל הרבה הרבה לפני מגילת אסתר. הסיפור שלנו מתחיל קודם כל בבריאת העולם. יש כמה התחלות לסיפור שלנו. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז יש מקום אחד שהוא הקדוש והמקודש, וממנו יוצאת הברכה. ויש כמה דברים שקדמו לבריאת העולם, מקום המקדש ומשיח, ושניהם מצטלבים בעצם במגילה שלנו. כל המגילה בעצם היא סביב השאלה האם ייבנה בית המקדש או לא, שהחשברוש כל הזמן הכוח שלו זה בכך שהוא טוען אני לא אפשר את בניין בית המקדש, אפילו לאסתר אומרת חצי המלכות ותיעש, והחשברוש הוא בעצם זה שביטל את בניין בית המקדש, הרי קורש אישר את זה, החשברוש ביטל את זה, החשברוש זה בעצם קורש ביטל והחשברוש המשיך את הביטול. ובעצם החגיגה של מגילת אסתר זה ההסתכלות שמפה יבוא בניית בית המקדש. שוב, מה חוגגים באסתר? אז כותב ההפלאה שהחגיגה הייתה שהם ידעו שמתוך זה שהם מוכים את המלך, מהשלב הזה, השלב הבא הוא בניית בית המקדש, כמו ששאול, שלושה מצוות נצטוו בכניסתם לארץ. זאת אומרת, החגיגה של פורים זה שזה שלב לקראת גאולה שלמה. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו בעצם, אמרנו, עניין של משיח. אז מה אנחנו נחזור לעניין של משיח עוד מעט. שאול, חזל אומרים לנו ששאול יכל להיות משיח בן יוסף, ודוד יכל להיות משיח, מה שאנחנו קוראים בן דוד, משיח בן יהודה. זאת אומרת, שאול בא מרחל, צריך להגיע שניים, כוח רחל וכוח לאה, כדי להגיע לגאולה. ולא יסתדר. עכשיו, בעצם, במקום ששאול ודוד יעבדו יחד, שאול רודף את דוד. שאול עוין את דוד. ישנו מציאות שדוד עוד מימי ילדותו, שאבא שלו שולח אותו לאחיו למלחמה, אבא שלו אומר לו, ואת ארובתם תיקח. מה זה ארובתם? כתוב הילכות שמעוני, מביא מדרש. נהוגו אותו שבט להיות עריבים. שבט יהודה, הרי יהודה אמר, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, נכון? אז יהודה לוקח אחריות על אחיו, מה שאף אחד אחר לא לוקח. וישי אומר לדוד, ערובתם תיקח, לך תראה את האחריות הזו, כששאול לא מוכן לעמוד מול גוליית, למרות ששאול כבר פעם עמד מול גוליית. הרי שאול הוא זה שחטף ממנו את הלוחות, נכון? כשנכבש אהרון במלחמה בימי אלי, ואז נהרגו שני בני אלי, גוליית הלך, הרג את שני בני אלי, חופני ופנחס, הלך ולקח את אהרון, הוציא משם את הלוחות. שאול בן קיש, שהיה בשילו, שמע על זה, רץ את המרחק משילו עד המערכה, חטף את הלוחות מהידיים של גוליית, ורץ חזרה למערכה לשילו. ועכשיו, כשגוליית עומד ואומר, מי תציגו אדם מכם שיעמוד מולי, שאול פוחד לצאת נגדו. למה? פחדו בציון חטאים. שאול עצמו יודע שהוא לא במדרגה שהוא אמור להיות. אז אומר לו ישי, את ערובתם תיקח, לך תראה את הערובה הזו, האחריות ההדדית הזו שלנו, אתה לך, וזה לפי המדרש זאת אומרת, הוא שולח אותו על דעת שהוא הולך להשלים את החסר. להיות הגיבור שיוצא מול גוליית. והמערכת הזו של עריבות בין יהודה לבנימין ממשיכה. בניית בית המקדש מתחלק בין יהודה לבנימין. וזה לא סתם. בנימין זה בעצם השבט החלש אחרי פילגש בגבעה. זה השבט שכבר כמעט אין לו זכר. רוב השבט נמחק. אבל שבט יהודה לוקח אותו ואומר, אנחנו יחד. יחד הם בונים בית המקדש, יחד הם נשארים אחרי ששאר השבטים גולים, כי להם יש אחדות, ויחד הם גולים, ויחד הם חוזרים אל שני כוחות בעם ישראל, אבל זה כוח מאוחד. והמגילה שלנו מראה שוב את האחדות של הכוחות האלה, כשיש לנו איש יהודי שהוא גם איש ימיני. והסיפור שלנו בעצם מתחיל כשממשפחת שאול יש אדם שהוא גדול בתורה, שימי בן גרה, והוא עוין לדבר. שמי בן גרה בא לדוד תוך כדי שדוד בורח. זה היום הכי רע ומר בחיי דוד. הבן שלו בא להילחם בו. רוב עם ישראל מצדד עם אבשלום. דוד על היום הזה אומר שקשה לו. על מלחמת גוג ומגוג הוא צוחק ביחס לקושי שהיה לו ביום הזה. השכינה עוזבת אותו, הסנהדרין פורשים ממנו, פורח בו צרעת. דוד מתלבט אם ללכת לעבוד עבודה זרה, שבור, רצוץ, היום הכי רע בחיים שלו. בא שמי בן גרה, מתחיל לסרוק עליו אבנים, צי צי איש הדמים ואיש הבליעל, צועק עליו. והאחיין שלו, יואב בן צרויה, אומר, למה לתת לו לקלל? אני עכשיו יש לי את החרב ביד, אני אלך להוריד לו את הראש. וכל שצריך דוד לומר זה, בכבוד, צריך לומר מילה אחת כן. מה דוד אומר? לא, איך תהרוג אותו? הוא תמיד חכם. אם הוא מקלל אותי, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה מקולל. דוד לא מוכן שיהרגו את שמי בן גרה. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שימי. תילגנו 1,000 שנה, הגענו חזרה לשימי בן גרה. המגילה באה להדגיש, זה מרדכי, למה הוא נקרא איש יהודי? כי מי דאג לו לחיים? הערבות הזו שיהודה לא הורג את שימי בן גרה מבנימין. דוד המלך אומר, אני לא מוכן. למרות שאחר כך מתברר ששימי בן גרה חטא. דוד לא הורג את שמי, ובגלל שהוא לא הורג את שמי, אז יוצא לנו מרדכי, יוצא לנו הישועה של הגאולה. אז הגאולה שלנו מתחילה עם כוח של דוד, מתחילה עם דוד שהוא ערב לבנימין, והוא לא הורג את בנימין גם כשבעצם יש לו אילה כן להרוג, אויב שלו שמסכל אותו ביום הרע ומר וחייו, ואז הוא מתאפק. יש לנו שני כוחות בעם ישראל, יש לנו כוח יהודה, יש לנו כוח לאה, כוח של תפילה, כוח של התבטאות, יש לנו כוח אחל, כוח של איפוק. למה זכה שאול למנוחה? ואת דבר המנוחה לא יגיד, יש לו את הכוח להתאפק. כשדוד מפגין את הכוח של רחל, הוא לוקח יחד איתו את הכוח של בנימין, את הכוח של יושפה, של בנימין ישפה, הוא יודע שמחו את יוסף, הוא שותק. הוא לא אומר, כל השנים הוא לא אומר. זה הכוח של בנימין, זה הכוח של רחל, שאין אסתר מגדת עמה ומולדתה, הכוח של האיפוק, אז בעצם ישנו גאולה. מזה יוצא בעצם הגואל הגדול שהוא מרדכי. אז המגילה שלנו היא תוצאה בעצם של היסטוריה ענקית. ואילו שהוא לוקח את המידה הזו ומשתמש בה בצורה לא נכונה. ומזה יוצא את הצרה של המגילה. ששהוא לא הורג את הגג. לילה אחד, וזה למה שהמגילה כל הזמן מדגישה המן הגגי. כותב רבנו בחיי בקד הקמח. כותב, המגילה שלנו בעצם נכתבה בידיעה שהגויים יקראו את זה, וזה יהיה חלק מדברי הימים. וזה מה שהמגילה בעצם מגלה לנו, הלא היא כתובה בסוף המגילה, המגילה אומר לך שזה חלק מדברי הימים של הפרסיים. ופה המגילה בעצם מגלה לך שלא יוכלו לכתוב כל מה שרצו. אז מרדכי ואסתר מצד אחד כותבים ברוח הקודש, מצד שני הם צריכים להיזהר מה הם כותבים, לא לראות את האומות, הרי חכמי ישראל אפילו דאגו על זה. יחשבו שאנחנו חוגגים מפלתם. אז המגילה נכתבת בהסתר. בהסתר הזה, הם בכל זאת צריכים להראות לנו הרבה דברים. אז מה הם מראים לנו? מראים לנו את המן האגגי, שהוא בא מהגג, מרדכי בן שימי, להדגיש לנו נקודות מסוימות, ובכל זאת לא לומר את זה בגלוי. מי היה מרדכי? מלאכי. אבל איך הם יכתבו מגילה על בן אדם שקוראים לו מלאכי? הם באים לכבד את אחשוורוש, אחשוורוש יקרא את זה, והם יכתבו מגילה על אדם שקוראו לו מלאכי? הרי אפילו שם כמו דניאל, המלך נבוכדנצר שינה לבל צ'צר. מה זה בל צ'צר? החוכמה, צ'צר זה חוכמה בבבלית, ובל זה עבדה זרה של בבל. אז נבוכדנצר דורש שאותו אדם שבעצם הוא כל כך חכם, השם שלו יהיה בל, עבדה זרה של בבל, צ'צר, נתן לו את החוכמה שלו. אבל לא שהשם שלו יהיה דניאל, הדן מי שדן אותי זה הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו הם יכתבו מגילה על אדם גדול שרומם אותו המלך. והרי בעצם איך הם משחקים את המגילה? הם כל הזמן מראים כאילו המן ניסה לחטוף את המלוכה. אז חס וחלילה שיקראו לו מלאכי. מה, הם יקראו לו מלאכי כשהם מדברים למלך? לא. אז יש אחשוורוש, ולמרדכי יש שם אחר. מרדכי. מור זה בושם, דחי, ראש לבשמים, וטהור. אז אנחנו מתחילים את המגילה כשעם ישראל בגולה, אנחנו אחרי חורבן שלא האמינו שיבוא, לכל חורבן יש לו את ה... כי הם לא יכולים לכתוב ספר שדברי הימים של הפרסים יקראו, והיהודי שהוא הגיבור הגדול יש לו שם מלכות, מלאכי, שם מלך. הרי התוספות יום טוב ישב בכלא על זה שהוא כתב, איך הוא קרא לספר שלו? הוא קרא לספר שלו משהו עם מלכות, אז אמרו שהוא מתכנן למרות במלכות. העלילו עליו והוא ישב, ישב בכלא הרבה שנים. מגילת איבה הוא כתב. הוא כתב ספר משנו עם מלך, לא יודע אם משנה למלך או... הוא כתב ספר, הוא נתן זה שם עם מלכות. אז עכשיו אם זה משהו שהפרסים יקראו, איך, יכול, איך, איך אפשר לקרוא לו מלאכי בספר הזה? רואים שהחשבירוש כל הזמן היה פנאט שחשש שהם מורדים בו, ובצדק. אז ודאי שמורדכי שבא מקום המן, אי אפשר לקרוא לו מלאכי. לא מקובל? בסדר? מה זה מלאכי? מלאכי זה המלך שלי. עם ישראל יקרא למרדכי המלך שלי. הרב אומר מלשון מלאך, לא מלשון מלך. טוב, אני שומע. אז המגילה בעצם פותחת אחרי שנבוכדנצר חולם חלום. דיברנו על זה? על החלום של נבוכדנצר? אז בואו נסדר את ההיסטוריה.
עם החלום של דניאל, שרשום... מה שדניאל רשם להכיר אחר כך.
או, רגע, רגע, שלב שלב. אז הסיפור שלנו מתחיל כשממלכת אשור באים עם צבא ענק וסובבים את ירושלים, ואין בעצם שום דרך לפי דרך הטבע שהיהודים יצאו מהמצור הזה. ואז מגיע מלאך באותו לילה והורג במחנה אשור את רוב הצבא. חז"ל אומרים שהוא אפשר להם לשמוע את השירה של המלאכים בשמיים, ומזה הם נפלו. יש אדם אחד שיוצא משם, חייל גמד בגודל אמה, קוראים לו נבוכדנצר, והוא ראה את המלאך, ראה את כל מה שקרה, ויצא ובסוף הוביל צבא ו כבש את נינווי, העיר הבירה של אשור, נהיה המלך בעצם על בבל ואשור, ובשנה השנייה הוא בא וכובש בעצם את ירושלים. והוא אומר ליהויקים שיהויקים לא ימרוד בו, ויהויקים בסוף כן מורד בו. הוא חוזר והורג את יהויקים וממליך את יהויכין בנו. עכשיו אחר כך הוא חוזר והורג את הבן, ממליך את יחוניה, ואז מגלה את יחוניה יחד עם כל מנהיגי ארץ ישראל, וממליך צדקיהו ומשביע אותו שהוא לא ימרוד בו. כשהוא מגלה את כל מנהיגי ארץ ישראל, אז מרדכי הוא לא בן הגולים, הוא מעצמו יוצא להצטרף אליהם. ועצם זה שהוא הגלה את ההנהגה קודם היה בעצם ברכה לעם ישראל, שכשגלינו כבר היו לנו ישיבות שם בכנסת הכל. הוא עשה את זה כדי שלא נמרוד שוב, שלא יהיה הנהגה. כשהוא גולה, כשהוא מגלה, אז הוא לוקח איתו, הוא לוקח מהילדים של יהודה, והוא אומר שהם יגדלו אצלו בהיכל 3 שנים, הוא ייתן להם לאכול, יחנך אותם, ואז הם יהיו יועצים למלך. אז הוא לוקח ילדים יפי תואר, ביניהם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ומגדל אותם אצלו, מלמד אותם שפות ודואג שיהיה להם חינוך טוב. דניאל לא רוצה לאכול פת עקום, בישול עקום. אז דניאל, חנניה, מישל ועזריה אוכלים זרעונים, יש להם הסכם עם המלצר, הוא לוקח את האוכל הטעים של המלך, הם אוכלים זרעונים והם בריאים, ובסוף הם נמנים כיועצים למלך, הם החכמים בין הילדים. עכשיו לנבוכדנצר יש חלום, הוא שוכח את החלום, הוא קורא לכל השרים שלו, אומר להם, טוב, יועצים שלי, חלמתי אתמול חלום מאוד חשוב, אני לא זוכר מה הוא, תאמרו לי מה החלום. אז הם אומרים לו, תאמר לנו את החלום, נפתור אותו. אז הוא אומר, כן, כן, שכחתי את החלום, תאמרו לי אתם מה החלום ומה הפתרון, ואני אתן לכם מתנות נהדרות, ואכבד אתכם, ואתן לכם כל הכבוד, תאמרו לי רק מה החלום ומה הפתרון. אז היועצים אומרים, אין כזה דבר, לא היה אי פעם, מה אתה מבקש? הוא אומר להם, עד הערב, עד הלילה אתם צריכים להודיע לי, ואם תודיעו לי אני אתן לכם הרבה כבוד, ואם לא אז אני ארוג אתכם ואני אשמיד את הבתים שלכם והפוך אותם לבתי זבל. זה אומרים לו, רגע, רגע, לא היה אי פעם כזה בשר ודם, חוץ מארון הכהן, היו לך כהנים שהם, אתה חשבת את הבית, אז אין כבר, אבל פעם היו אנשים שבאמת יכלו לעשות כזה דבר, אבל אין היום, רק מלאכים יכולים לומר לך כזה דבר, אין כזה יועץ שיאמר כזה דבר, אין אף מלך בעולם שביקש כזה דבר. זאת אומרת, איזה חוצפה, אתם יעצתם לי להחריב את הבית, עכשיו אתם אומרים לי שבבית הזה היה החוכמה הזאת, אני הולך להורג את כל החכמים. אומר לרב הטבחים שלו, אריוך, לך תהרוג את כל חכמי בבל. אז אריוך יוצא, מתחיל להרוג את חכמי בבל, הוא מגיע לדניאל, דניאל אומר לו, רגע, מה הולך פה? אז הוא מספר לו את כל הסיפור. דניאל אומר לו, לך תבקש מהמלך קצת זמן, ואני אנסה להביא לו תשובה. אז אריוך מקבל אישור
מהמלך.
הוא לא היה שם, הוא הזמין את כל הכסדים, השפים, כל האלה שעושים כשפים. חנניה, מישאל ועזריה ודניאל לא היו נוכחים כשהוא קרא לכל היועצים שלו. אז הוא מקבל אישור. דניאל מבקש מחנניה, מישאל ועזריה, הם מתפללים עליו. ואז בחלום מתגלה לו החלום של נבוכדנצר, הוא קם בבוקר ואומר, יש מי רבה מבורך לעולם ולעולמי ומאיה. שם ישנו את היש מי רבה. והוא מיד קורא לאריוך, אומר, לך מהר תאמר למלך, יש לי את הפתרון. הוא מגיע למלך ואומר למלך, אני לא מהחוכמה שיש לי יותר מכל אנשים אחרים, אלא הקדוש ברוך הוא שולט בעולם, והוא גילה לי את הסוד, הוא יודע מה הולך בכל מקום, הוא זה שגילה לי, והוא זה שגילה לך בחלום הזה, בעצם מה שאתה כל הזמן דואג עליו, מה הולך להיות עם המלכות הגדולה שלך. הוא גילה לך מה הולך להיות בעולם. אתה חלמת שאתה ראית איזה פסל שראשו של זהב, החזה שלו של כסף, השוקיים יריחיים של נחושת, הרגליים של עופרת וחרס מורבבים, והפסל הזה היה ענק, ו... אז באמצע החלום פתאום הופיע אבן על הרגליים של הפסל, ואיכשהו היא מחצה את כל הפסל עד שהוא נהיה כאונד מן אידריקאי, כמו החלק של החיטה שאף ברוח שזורים את החיטה, המוץ, כמו המוץ מגורן, והוא אף, והאבן הזו נהייתה הר ענק ומילא את כל השטח, לא יכולת לראות מעבר להר הזה. והפירוש של החלום, אתה נבוכדנצר, אתה ראש של זהב, ואחריך יהיה מלכות שתהיה פחות ממך, כמו שהכסף הוא פחות מהזהב, זה החזה, ואחר כך יהיה מלכות שלישית, ובסוף תהיה מלכות רביעית, ואחרי כל זה יבוא מלך המשיח, והוא האבן הזו שישמיד, הוא בסוף ייקח את הממשלה של כל המלכויות, והוא בסוף ממשלתו לא תפסק, וזה ההר הגדול. נבוכדנצר, כשהוא רואה שדניאל לפחות סיפר לו את החלום הנכון, אז הוא מיד מאמין שהפתרון הוא נכון, הוא משתחווה לדניאל, אומר לו, אתה אלוהים, והוא רוצה לעשות ממנו עבודה זרה, רוצה להחטיא אותו מיד, להפיל אותו ממדרגתו, אומר לו, אתה עכשיו תהיה שליט בממשלה שלי, נותן לו בגדי ארגמן, ודניאל מבקש שיהיו יחד איתו, אם הוא אמור להיות היועץ הראשי, שיהיו יחד איתו חנניה, מישאל ועזריה. בסדר, זה סוף סיפור אחד. סיפור שני, נבוכדנצר לא מרוצה מהפתרון של החלום. זאת אומרת, זה כמו שאומרים לאדם, שמע, תהנה, אבל בסוף היום תדע שבאים לפה נותנים לך מכות. אז איך הוא יענה כל היום? בסוף היום הוא יקבל מכות. אז אותו דבר הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, דע כי מות תמות. מות, כל החיים זה תהליך של מוות עד שבסוף תמות. ברגע שבן אדם יודע שהסוף הוא מוות, אז כל הנאה של כל החיים כבר היא לא משהו, כי הוא יודע שבסוף, בכל הנאה שיש לאדם, כל ימי חייו, יש לו איזשהו טעם של המוות שיהיה לו בסוף. אין שמחה שהיא שלמה, כל עוד שבן אדם יודע שיש סוף. זה למה שעולם הבא אין לו קץ. זה הגדלות של עולם הבא. שזה כל הזמן בא, 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 זה בלי קץ. זה שנבוכדנצר יודע שיש סוף, אז זה כבר הורס לו את כל הנאה של הדרך. אז נבוכדנצר מאוד לא מרוצה, והאי שביעת רצון הזו תמשיך מנבוכדנצר לאחשוורוש. כל אומה מרגישה מאוימת מהמשיח שעוד עתיד לבוא, ובגלל זה נבוכדנצר עכשיו ישקיע מאמץ גדול להחטיא את ישראל, וכן אחשוורוש. כולם יוצאים מתוך נקודת הנחה שאם אני יכול להתפטר מסוף החלום, אם לא יהיה משיח, אז אני יכול לשמור על הממשלה אצלי. אז מה נבוכדנצר עושה? הוא מעמיד, עושה בניין של עבודה זרה ענקית, ומודיע לכל היהודים ולכל האומות להתכנס, ואומר להם, אתם כולכם תשתחבו לזה כשינגנו, יש לו שם תזמורת של המלך, כשהם ינגנו את המנגינה, כולם קוראים ומשתחווים לצלם, ומי שלא קורא ומשתחווה, אז תסתכלו שם, יש שם אש כל כך גדולה שלמרחק שלושת ימים מרגישים את האש הזו, לוקח ימים 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 לחמם אש כל כך גדולה, לא מרחק שלושה ימים, אלא לקח להם שלושה ימים לחמם את זה, ולא יוכלו להתקרב לאש, זאת אומרת ממרחק היו צריכים לזרוק תורים פנימה, ומי שלא ישתחווה יזרק לאש הזו. הוא בכוונה מביא אותם לאזור שיש מלא עצמות יבשות מסביב, העצמות היבשות שיחזקאל רואה, שיהיה להם מסר, תראו מי שלא שמע בכל המלכות, תראו כמה יהודים יש פה, העצמות שלהם עדיין מונחים פה סביבכם. זה מחזה מאוד מחריד, לעמוד במקום שאתה רואה מזויך כל מיני גופות מתים. אז טוב, מנגנים את המנגינה, דניאל קיבל פטור, הוא לא שם, חננה משל ועזריה כידוע לא משתחווים, ובאים ומלשינים עליהם למלך, וזה בדיוק מה שהמלך לא רצה, שיהיו יהודים ששומרים את הטעם, זה בדיוק הפך ממה שהוא רצה, אז זה בעייתי. אז הוא אומר להם, שומע, אני נותן לכם עוד צ'אנס, תשתחוו שאני זורק אתכם פנימה, ומי האלוהים שיציל אתכם ידי? אז הם אומרים לו, כבוד המלך, יש לו עובד אחרת סמימך, אבל יש אלוהים בשמיים, והוא שולט בכל מה שהולך, והוא יכול להציל אותנו, או שהוא יציל, או שהוא לא יציל, אבל הוא יכול להציל. אנחנו לא משתחווים לצלם הזה. עכשיו הם מגיעים בלבוש כבוד, לא נכנעים, מגיעים למרות שהם כפותים, אבל הם מגיעים עם כל התלבושת של המלוכה, ומפה לומדים שגם כשבן אדם מרגיש שחרב חדה מונחת צווארו, הוא לא מוותר, הוא מגיע לבוש כמו מלך. הוא לא, עד שלא הורידו אותו, לא ירד. אז מיד נבוכדנצר מצווה לזרוק אותם לכבשן, זורקים אותם לתוך כבשן האש, ופתאום הגמד הזה נבוכדנצר רואה את בדיוק מה שהוא ראה כשהוא עמד על שערי ירושלים. אותו מלאך שהוא ראה אז מסתובב הורג את כל הצבא, הוא רואה אותו נכנס לתוך כבשן האש יחד עם חנניה משל ועזריה. הוא קורא לכל האנשים שזה, הוא אומר, כמה אנשים אתם רואים שם? אז הם אומרים ארבע. הוא אומר, וכמה זרקנו פנימה? הם אומרים שלוש. אז הוא אומר, כן, ואחד שם הלך. מה הולך שם? אני מכיר אותו, זה אחד שאני ראיתי על שערי ירושלים. אז הוא קורא להם, חנניה משל ועזריה, תצאו. הם יוצאים מהכבשן, כולם באים לבדוק אותם, רגע, שמתם איזשהו שמן של סלמנדרה? מה, איך עשיתם את זה? מריחים את הבגדים, אין שום ריח של אש, שום דבר. אז הוא מצווה שכולם צריכים לכבד את הקדוש ברוך הוא, אין כמו הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הוא חולם עוד חלום, הוא קורא לדניאל, שואל אותו, מה פשר החלום? דניאל אומר לו, אתה חלמת, יש עץ גדול, וכל החיות, חיבת ברה ואופי שמיה, כולם נהנים מהעץ הזה, החיות מתחתיו, הציפורים בענפיו, כולם נהנים מהעץ הזה. חלמת שירד איזה מלאך משמיים וציווה, גודו אילנה, תחרטו את העץ הזה, אבל תשמרו את השורשים שלו באדמה, שימו מיגון על השורשים, שהשורשים לא יאבדו. ועכשיו לתקופה של שבע עידן ועידנים, שהוא יתרטב בגשם והכל, ואז הוא יחזור. והפירוש של החלום, אומר לו דניאל, שאתה המלך, כולם חיים תחת חסותך, אתה הרי שולט בעולם. ומשמיים ציוו עליך שאתה תעזב, תאבד את דעתך, שבע עידנים, שבע שנים, ותפסיק להתנהג כמו בן אדם, ואחרי זה יחזיר אותך למלכות שלך, ואני מייעץ לך שתיתן צדקה ותעכב את הגזירה. ודניאל אומר לו את זה, הוא רואה כמה יהודים סובלים בגלות, אז הוא נותן לו יצא לתת צדקה כללית, לא נותן לו יצא, למה לתת צדקה? למה לתת לו יצא רשע כזה? הוא נותן לו יצא כי היהודים צריכים את הצדקה, זה מה שנבוכדנצר עושה. הוא מצווה על עבדיו, כל יום פותחים את הבית שלו, עושים תמחוי, נותנים אוכל חינם. בסדר? יום אחד הוא הולך על הגג, הוא שומע המון אנשים קדימה ליד השאר, הוא שואל, רגע, מה הולך פה? אומרים לו, זה כל העניים שאתה מאכיל יום יום. זה אומר, אני נבוכדנצר, אני הקמתי את הממלכה הזו, כל העושר הזה יש לי, אני מבזבז על העניים, תעצרו את זה, מה הולך פה? ואותו רגע שהוא אומר את זה, יוצא קול משמיים ואומר לו, סיימת, עכשיו אתה תפסיק להיות בן אדם, ובום, הוא יוצא מדעתו, מוריד את כל הבגדים, מתחיל לרוץ כמו משוגע ערום, רץ לתוך היער, כולם רואים אותו רץ משוגע, רץ מתחיל להזדווג עם הבהמות, הבהמות מזדווגות איתו, ונעלם, זהו, הלך. הציפורניים שלו נהיות אבות, השיער שלו גדל, השיער על הגוף גדל, וכל הזמן באיזשהו מקום הוא יודע מה הולך. זאת אומרת, מצד אחד הוא לא מצליח לטפל כמו בן אדם, מצד שני הוא קולט מה הולך. עכשיו, הוא היה אכזרי מאוד, כל מלך אחר שהיה כובש מלך היה משחרר אותו, מתייחס אליו באיזשהו צורת כבוד, כי כל אחד ידע שאולי אני אתפס יום אחד, אז היה איזשהו גומלים שכולם נתנו יחס כבוד למלך. נבוכדנצר לא, כשהוא כבש את צדקיהו הוא רצח את ילדיו לנגד עיניו, הוציא את עיניו, נכון, צדקיהו לא, היה לו בסדר, אבל עדיין רבה אותו, זאת אומרת, אנס אותו במקום, הוביל אותו לבבל ושם אותו בנחושתיים, שם אותו בכלא. עכשיו נבוכדנצר, שלא היה משחרר אף מלך, נבוכדנצר רובים אותו יום יום הבהמות, כשהוא יודע מה הולך, זאת אומרת, כמו שהוא השתגע הוא יודע מה הולך, והוא לא נכנע. זאת אומרת, הוא לא מרים את העיניים לשמיים ואומר, בונו שלם, אתה מלך. שבע שנים הוא ככה. בינתיים ממלכים את הבן שלו, והבן שלו באמת מוציא צדקיה, הוא מתייחס לה בצורה יותר אנושית. ואז אחרי שבע שנים הוא מרים את העיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אתה מלך. ואז באמת הקדוש ברוך הוא משחרר אותו מהגזירה, הוא חוזר לדעתו וחוזר למלוכה. הוא תופס את הבן שלו, חצוף, מה זה שחררת את צדקיה, תחזיר אותו לכלא, זורק את הבן שלו לכלא. עד כדי כך שהבן שלו רועד כשהוא מת באמת, אז הבן שלו אומר, אני רוצה לראות את הגופה, תוציאו אותה מהקבר, אני רוצה לראות את הגופה לבדות שאבא מת לפני שאני שוב עולה למלכות. עד כדי כך הוא היה אכזרי עם הבן שלו. עכשיו, אז נבוכדנצר כותב את כל הסיפור הזה במכתב שהוא שולח לכל האומה. הוא אומר, אני רוצה שכולכם תדעו שהקדוש ברוך הוא אלוקים בשמיים. עכשיו, לנבוכדנצר היה בן אביל מרודח, שהוא מלך לתקופה קצרה, ואז בן בלשצר, שהוא מלך ל-23 שנים. ובלשצר יודע שהיה נביא אחד בישראל שכל הזמן אמר שיהיה חורבן. כל השקרנים אמרו, אל תדאגו, היו שקרנים שאפילו באו לבבל וניסו לפתות את בת המלך, אמרו לה, אנחנו נביאים, אל תדאגי, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו, אמרנו לומר לך שתזני איתנו. אז היא הולכת, אומרת, אבא, ככה סיפרו לי. אז הוא תופס אותם ואומר להם, חבר'ה, כך אמרתם, הם אמרו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה מאיתנו? אז הוא אומר להם, בסדר, אין בעיה, אני, היו לי פה יהודים יראי השם, אני רוצה לבדוק אתכם, תעשו כמוהם, נזרוק אתכם לכבשן, תצאו חיים, אין בעיה, הבת שלי שלכם. הם אומרים, רגע, הם היו שלושה, אנחנו שניים, זה לא עובד. אז הוא אומר, בסדר, תבחרו איזה צדיק שאתם רוצים, ילך איתכם לכבשן. אז הם אומרים, יהושע כהן גדול. אז יהושע, היה לו בעיה, הבנים שלו נשאו נשים נוכריות. אז יהושע כהן גדול, לוקחים אותו יחד עם שני אלה, זורקים אותם לכבשן, הוא יוצא חי והם נשרפים למוות. אז כולם ידעו שהיו מלא נביאי שקר, ושירמיהו היה נביא אמת. ירמיהו כל הזמן אמר, יהיה חורבן, תפסיקו להילחם בכסדים. ויש עוד דבר שירמיהו אמר. ירמיהו אמר, לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם. אחרי 70 שנה, אז נבוכדנצר בלשצר עושים את החישוב. מה זה לפי מלות בבל 70 שנה? בוא נמנה 70 שנה מאז שנבוכדנצר מתחיל להיות מלך בבבל, ואז נראה אם היהודים נפדים, לא קורה ליהודים כלום, אז זהו, הלך עליהם. אז מה בלשצר עושה? הוא רוצה לחגוג, נסגור עניין. יש לו מלחמה עם הפרסים והמדים, אז לילה אחד יש לו ניצחון אחד גדול, והוא מצווה להוציא את כלי המקדש, ולפי החישוב שלו בדיוק הסתיימו 70 שנה, הקדוש ברוך הוא לא פקד את עם ישראל, אז הוא אומר, בסדר, אם הסתיימו שנה שעברה, הסתיימו 70 שנה, והם לא נפקדו, אפשר לחגוג, אין, לא חוזרים לבית המקדש. אמרנו שיש קשר אינטימי בין מקדש ומשיח. אתם זוכרים, שניהם הם מושגים שקדמו לבריאת העולם, ושניהם הם מושגים שבעצם מאוד, מאוד מדהיגים את אומות העולם. חזרת המקדש והמשיח, שהוא בעצם סוף למלכויות. אז עד היום, דרך אגב, שנת 67, הרי כל הזמן הנוצרים טענו, אנחנו עם הנבחר. תראו, ליהודים אין את ארץ ישראל, הם לא שווים, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותם, תראו, הם כבר לא עם הנבחר. אז כשחזרנו ארצה, אז שאלו את הנוצרים, מה תאמרו? אז הנוצרים אמרו, יש עוד אחד שאמר כזה דבר, אל תדאגו, זה לא יחזיק מעמד. אז זה יחזיק מעמד שנה, שנתיים, שלוש, לא ידעו מה לומר. אז בהתחלה הוותיקן התעלם, אמרו, אין, לא קיים מדינת ישראל, זה הכל לקחו את זה מערבים, צריך להחזיר את זה לערבים. הראו שזה מחזיק מעמד, אז הם אמרו, בסדר, אבל אין להם את חברון, ואין להם את קריית ארבע, ואין להם את ירושלים, ואין להם את הכותל, ואין להם את הר הבית, זה הקדוש ברוך הוא לא החזיר אותם בעצם ארצה. אז פתאום ניצחנו מלחמת יום כיפור, מלחמת ששת הימים, 67, אנחנו, אז חזרו לוותיקן, שאלו אותם מה לומר, אז הם כבר לא ידעו מה לומר, אז מאז הם אומרים הצהרה אחת, ירושלים צריכה להיות עיר בינלאומית. למה הם אומרים את זה? כי אין להם תשובה. בעצם כל הזמן הם אמרו, תראו מה קורה להם. אז העניין הזה שהמקדש מסמל את הנצחיות של עם ישראל, עד היום זה נושא. עד היום האומות מנסות לקחת מאיתנו את העבר והעתיד, שהם אצלנו מאוד קשורים. המקום המקדש והעתיד שלנו, של המשיח, שניהם, ושניהם מתחברים באסתר. אסתר זה בעצם המגילה שבה אנחנו מסיימים, לפי חלק מהמפרשים, זה הדבר האחרון בתנך. זאת אומרת, זה המסר האחרון, אנחנו רגילים לומר סוף מלאכי, אבל יש אומרים שהגרא, כמה שזכו לי, אומר שהספר האחרון שלוקח אותנו לאורך הגולה עכשיו יהיה איזה ספר? מגילת אסתר. אז המסר של מגילת אסתר, ההתמודדות מול העמים, ההתמודדות עם זה שרוצים לקחת לנו את מקום המקדש, רוצים לקחת לנו את המושג של משיח, רוצים להחתיא אותנו, התשובות לשאלות האלה הם תמונים במגילת אסתר, בהסתר. איך מתמודדים בגולה? איך מתמודדים תקופה שזה נראה שהקדוש ברוך הוא באמת כבר לא אוהב אותנו? כדי לראות את ההסתר, צריך לראות מאחורי הקלעים, צריך לראות מה קורה הלאה. אז בלשצר עושה מסיבה גדולה, עכשיו שהוא ניצח מלחמה אחת עם הפרסים המדהים, מוציא את כל כלי המקדש, נותן לכולם לשתות, אפילו לכלבים היה נותן לשתות מכלי המקדש, ושגלטה, לא? רשי בדניאל כותב את זה, רשי בדניאל, כן, רשי בדניאל. אז בלשצר עושה מסיבה מפוארת, נמשיך עוד רגע.